אנחנו בשפת אמת בראשית, איפה שמתחיל שנת תפריש למד זין. במדרש, המדרש מביא על הפסוק ויכולו, כדי להסביר, כדי לבאר את הפסוק ויכולו, הוא מביא פסוק מתהילים, שכתוב שם, לכל תכלה ראיתי קץ. זה הפסוק האחרון של... לא, כן. זה פסוק באמצע קופיות ת'. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. אומר המדרש, לכל יש סיכוסים. סיכוסים זה גבולות. בכל דבר יש גבול. כתוב שם שמיים וארץ, יש להם סיכוסים וכולו. לבד התורה, התורה נקראת ארוכה מארץ מידה. התורה אין לה סוף. ולכן נאמר בתהילים, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. ואת זה המדרש מסביר על הפסוק ויכולו השמיים וארץ. מה הוא רוצה להגיד בזה? שהשמיים וארץ יש להם גבול, אבל התורה אין לה גבול. זה ככה, זה הפירוש הפשוט במדרש. אפשר לשאול על זה כמה שאלות, מה פתאום, בשביל מה בכלל להביא את הפסוק שמדבר על התורה בסיפור של מעשה בראשית, ויכולו השמיים וארץ, ומה זה שייך הפרשה של ויכולו? בעצם מתחברת לשבת, ויכולו השמיים וארץ לכל צבאם, ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. מה זה, מה המדרש צריך להקדיש, להדגיש בדיוק פה את העניין של השמיים והארץ יש גבול, ולבד התורה, התורה אין לה גבול. אומר השפת אמת, שבעצם המדרש לא מדבר כל כך על השמיים ועל הארץ, אלא הוא מדבר על השפע שהשמיים והארץ מקבלים, ואת השפע הזה הקדוש ברוך הוא צריך לצמצם כדי שהם יוכלו לקבל אותו. זה שהשמיים והארץ יש להם גבול, זה דבר ברור, זה לא צריך בכלל להתייחס לזה. רק הקדוש ברוך הוא אין סוף, ואי אפשר לנבראים לקבל מקדושתו יתברך רק במידה ומשקל, וזה הכוונה בכל תכלה ראיתי קץ, וזה מופיע בפסוק ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוקים, מתי? ביום השביעי. אם אנחנו אומרים שויכולו זה מלשון גבול, למה, איך יכול להיות ויכולו מלשון גבול בעברית? מה זה ויכולו? או מלשון כליה, גבול, סוף, או כלי. הכלי גם נותן מידה. זה חיובי ושלילי של המושג מידה. בכל מידה יש את מה שזה כן, ואת מה שמעבר לזה זה כבר לא. אז זה בדיוק כלי וכליה, הכלי הוא מה שנכנס בתוך הכלי. מבחוץ לכלי יש את הכליה, שם אין כלום, מבחוץ לכלי זה ריק. אם אני אשפוך יותר, אז ישפך לכל הכיוונים ולא ישאר מזה שום דבר. עכשיו, ויכולו השמיים והארץ, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יוצר כלים רוחניים כדי שהשמיים והארץ יוכלו לקבל את השפע. ומתי, כביכול, מתי הוא יוצר אותם? בשבת. תכף צריך להבין את זה, מה? ויחל ביום השביעי. הוא לשון מידה, כמו וחל בשליש אפר הארץ. שם כתוב מפורש, כתוב מי מדד בשעלו מים, ושמיים בזרת תיקן. זה פסוק בישעיהו, בפרק מ', בפרק שמתחיל, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. מי מדד בשעלו מים ושמיים בזרת תיקן, איך כתוב שם, אני לא זוכר בדיוק את כל ההמשך, כאן אין את הציטוט פה, וחל בשליש אפר הארץ. מי הוא זה שמדד, אני לא יודע מה זה שליש, מי הוא זה שמדד בעזרת שליש, אני לא יודע, כנראה שזה איזה כלי מדידה, מי מדד את אפר הארץ בעזרת שליש? ויש עוד הרבה פסוקים, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, הוא אומר מי הוא זה שעשה את כל הדברים האלה? מי יכול לעשות את כל הדברים האלה? עם מי הוא התייעץ? את מי נועץ? כאילו הוא לבד. זה המושג של הפסוקים שם, שהשם לבד עשה את הכל ואף אחד לא עזר לו. אבל בפועל על מה הפסוקים מדברים? על המדידה, על מדידה והגבלה וצמצום. תכף נרחיב את הנושא קצת, נראה מה שזה אומר. אבל כל פנים צריך להבין כאן עוד דבר, למה מדובר דווקא על השפע שהעולם מקבל, למה לא מדובר על עצם בריאת העולם. גם עצם בריאת העולם צריכה להיות על ידי מדידות ועל ידי צמצומים. אז לכאורה ויכול היה צריך להופיע בפסוקים הראשונים של הבריאה, לא בשבת. על כל זה צריך לדבר על זה. זה שזה מדובר על השפע זה אומר השפת אמת. במדרש כתוב כך, ויכולו הדה ודכתיב, זה ראשי תיבות כאלה במדרש, היי ד', הדה ודכתיב, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. לכל יש סיכוסים, שמיים וארץ יש להם סיכוסים, יש עריכות שם במדרש, ובסוף הוא מסיים, אבל התורה רחבה מאוד, שנאמר ארוכה מארץ מידה ורחבה מניה. זה פסוק באיוב. כן, זהו. עכשיו השפת אמת מוסיף, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, ואי אפשר לנבראים לקבל מקדושתו, אפילו לא אומר משפעו, הוא לא מדבר דווקא על שפע, הוא מדבר לקבל מקדושתו יתברך רק במידה ומשקל. וזה היה בחינת שבת, שששת הימים הם משפיעים לעולם על ידי השבת, ויחל ביום השביעי. יום השביעי הוא הכלי שדרכו ששת הימים משפיעים לעולם. זה גם דבר לא מובן, אנחנו בתודעה שלנו השבת היא יותר גבוהה מששת הימים. פה ששת הימים משפיעים והכלי הוא השבת, באיזה אופן אפשר להגיד את זה? והוא לשון מידה, כמו וחד בשליש אפר הארץ, או בת יחיל, כתוב 2,000 בת יחיל, זה כתוב על איזה כלי ששלמה עשה בבית המקדש, כתוב 2,000 בת יחיל, בת זה סוג של מידה, והוא יחיל כך וכך. אז יחיל זה, יכול גם להביא עוד פסוקים, יש פסוק ויעברו את מחל המים בספר שמואל, שבסיפור של המרידה של אבשלום בדוד מוזכר, זה שם שהיום אנחנו משתמשים בו ביום יום, מיכל, שם זה כתוב. זה הכל מלשון הגבלה, זה בריחה של מים. מסביר השפת אמת פירוש שהקדוש ברוך הוא מדד שפע חיות לכל הבריאה על ידי השבת, ששורש כל הברואים בשבת ועל ידה נמשך להם חיות. עד כאן זה קטע אחד, עכשיו אחרי זה הוא ממשיך, אבל קודם בוא נבין מה שלמדנו. קודם כל הוא מדבר על השבת כעל מושג, הוא לא מדבר על השבת כעל יום. זה ראינו כבר כמה פעמים, שלוקחים נקודת זמן והופכים אותה למושג. המושג של השבת בקבלה, זה יכול להיות, זה כתוב ברמב"ן, על דרך האמת, שכל יום מימות השבוע זה כנגד מידה אחת מששת הספירות שמסמלות את המידות. יש ספירות שמסמלות את המוחים, את המוח. אבל יש ספירות שמסמלות את המידות, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד. אז זה בדיוק יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. יום שישי זה כנגד היסוד, יום חמישי זה כנגד ההוד, ויום רביעי כנגד הנצח, וכן הלאה. יום ראשון זה כנגד החסד. והשבת, אז מה? יש לנו שתי אפשרויות, ושתיהן נכונות. זאת אומרת, השבת יכולה להיות או למעלה מכולם או למטה מכולם. שבת יכולה להיות ספירת הבינה. שבת אותיות תשב. תשב אנוש עד דקה. תשב זה לשון תשובה. והתשובה נמצאת בעולם הבינה. ככה כתוב בקבלה. אי אפשר לחזור בתשובה בלי להתבונן. זה פשוט. ההתבוננות, העומק, הבן אדם שמסתכל פנימה במקום החוצה, הוא מתחבר לפנימיות שלו, הוא יכול להתחיל לחזור חזרה. מה זה לחזור בתשובה? לחזור למקום שאותו הוא עזב באיזשהו שלב. הבן אדם ברגע שמתחיל להיות מוחצה, מתבונה החוצה, והקריטריונים שלו זה מה שקורה בחוץ, ולפי זה הוא בונה את הכל, אז הוא עזב את הפנימיות. עכשיו כשהוא חוזר הוא מתחבר לפנימיות שלו. הדרך חזרה היא דרך הבינה. הפנימיות עצמה היא יכולה להיות החוכמה או הכתר או הדעת, אבל הדרך לגלות את הדברים שהם, בכל אחד יש עניין מדוע אפשר לקרוא לו פנימיות. עיקר הפנימיות זה הדעת והכתר. שבפנימיות שלהם הם דבר אחד. אבל כדי למצוא את הדעת, וכדי למצוא דרכה את הכתר, שזה הגרעין ההוויה, כמו שאומרים, הנקודה שבו אנחנו מחוברים לשם יתברך, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחיל להתבונן, להסתכל פנימה. התבוננות אמיתית, בתנ"ך למשל, המילה להתבונן זה לחפש. התבוננו נאורו, יש כמה וכמה, זה לא מילה שכיחה כל כך, אבל כמעט בכל מקום זה לשון חיפוש. וכל ההבדל הוא איפה לחפש. יש אחד שמחפש בחוץ, לחפש בחוץ נקרא חיפוש, ולחפש בפנים נקרא להתבונן. בדיוק היה שם, שומעת את הרעש הזה? לא שמעתי אותך. ההתבוננות הזאת היא שבן אדם מחפש את עצמו. איפה אני בכל הדברים? ואיפה זה מתחיל בכלל? לא במידות, הוא מחפש את עצמו. קודם כל הוא מחפש את עצמו. הוא מחפש את עצמו פשוט, מחפש את עצמו מי אני. מי אני? הרי אני לא קיים. התכונה העיקרית שבי זה שאני לא קיים. התכונה הכי בולטת בתוכי, מדוע? כי העיקרים זה שמישהו ייתן לי חיוך. או שמישהו יסכים שאני קיים. זאת אומרת, אני קיים כמו חפץ דומם. מה ההבדל בין אבן לבין הולוגרמה של אבן? ההבדל הוא אם הסביבה מסכימה לקיום שלה. הולוגרמה של אבן, אני יכול לשים שם יד, ולא יקרה כלום, יש מקום ליד שלי. אז אני יודע שההולוגרמה היא לא קיימת במושג הרגיל. האבן האמיתית היא קיימת, כי היא לא נותנת מקום ליד שלי. צריך משהו? בסדר, אני אחכה. יש לנו זמן. זה הילדים סך הכל, זה מישהו בדלת. בסדר. בסדר, אוקיי. אז זה העניין הזה של בן אדם שמחפש איפה הוא הלך, איפה הוא נאבד. יש שהאדם אומר, שהקדוש ברוך אומר לאדם הראשון, אייקה, איפה אתה? ויש לפעמים שבן אדם, בהתערות הדלטטה, בהתערות שלו, הוא שואל את עצמו, איפה אני? כשהקדוש ברוך הוא שואל, איפה אתה, ואני שומע את השאלה שלו, אז זה כבר טוב. אבל לפעמים אני לא... בן אדם שאין לו שכל, מחכה שהקדוש ברוך הוא ישאל אותו. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה ושואל, אז לפעמים זה בצורה מאוד לא נעימה. אבל מי שיש לו שכל, הוא מקדים רפואה למכה, הוא שואל את עצמו, איפה אני? השאלה הזאת, איפה אני, היא השאלה הראשונה. וזה חיפוש, זה התבוננות. איפה אני נמצא? עכשיו, בעצם זה כולל את המשנה המפורסמת בפרקי אבות. דמה, אם באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, תיתן דין וחשבון. תזכור מאיפה אתה מגיע. אחר כך אומר עוד פעם, דמה, אם באת. על זה הוא כבר אומר, דמה, אם באת מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך למקום אפר עם מוות עולה. פעם הראשונה שאומר, דמה, אם באת, שם זה תזכור שאתה מגיע למקום מאוד גבוה. ואחר כך, לאן אתה הולך? אתה הולך חזרה למקום גבוה. אתה רוצה שיסבור לך יותר, אתה מדבר על הגוף שלך, אז באת מכיפה סוחה ואתה הולך למקום אפרים מוות עולה. אבל מדברים על הנשמה, בשביל זה כתוב פעמיים. כך כתוב בספרים. קודם כל כתוב, דם מים באת, או לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, ואחר כך כתוב עוד פעם, דם מים באת. דם מים באת מכיפה סוחה. מה זה הפעם הראשונה, דם מים באת? זה לא סתם כותרת. זה תזכור מאיפה אתה מגיע. בן אדם ששואל את עצמו, מאיפה אני מגיע? הוא מזכיר לעצמו, מאיפה הוא מגיע? אז הוא מסתכל אחרת על הכל. הוא יודע שפה הוא אורח, ולא זה העיקר, או לא זה העיקר אם יגידו עליו שהוא טוב, יגידו עליו שהוא רע, או שמה שיחשבו עליו, או מה זה, איך שהוא ייראה, וכל כל זה, הכל שטויות. זה התחלה של התשובה, כי כל זמן, למה אני אומר שזה התחלה של התורה, התחלה של התשובה זה להתבונן בגבולת השם. זה באופן רשמי, כמו שאומרים. ההתחלה של התשובה זה להתבונן בגדולת השם. כי אם השם הוא לא גדול ואני לא צריך לשמוע בקולו, אז למה לי לחזור בתשובה? אבל זה עדיין לא מספיק, כי אם בן אדם הוא לא אמיתי עם עצמו, אז כל התיאוריות לא יעזרו. בסדר, הוא יתבונן בגדולת השם, זה יהפוך להיות מין, מין דבר כזה ששמים אותו בוויטרינה. הוא יחבר הרצאה על גדולת השם, זה לא יבוא אליו. כל זמן שהוא לא יודע איפה הוא נמצא, אז זה כמו שהוא בונה מגדלים באוויר, אין לו את היסוד. קודם כל הוא צריך לדעת איפה הוא נמצא, צריך להיות מחובר לעצמו, וכשהוא מחובר הוא מקשיב לעצמו, הוא יודע איפה כואב לו. אחר כך אם הוא חושב על גדולת השם, אז הוא מקרב את עצמו, כי הוא התגלה, הוא עצמו יצא מהגולם, יצא פרפר מהגולם, הוא מצא את עצמו. עכשיו יש עם מי לעשות. כל זמן שבן אדם הוא בתוך הפוזות שלו, שהוא כל הזמן אין בפנים כלום, אי אפשר לעשות עם זה שום דבר. עכשיו זה הזמן בשבת. מה? למה זה בשבת? נכון, נכון. נכון. אבל אחר כך מגיע יום שהוא צריך לפתוח את העיניים. אם הוא נשאר תקוע שם, אז הוא מסכים. גם בשלב הזה, אם מסתכלים טוב על ילדים, אז רואים שני סוגי ילדים. יש ילד שהוא מסתכל אם זה מוצא חן וכל זה, ואחר כך הוא מחייך לעצמו שטוב לי, ויש אחד כזה שמיד אחרי שהוא מוצא חן הוא מחפש עוד משהו שהוא מוצא חן. אין לו זמן ליהנות בעצמו. אם זה צריך עין עדינה בשביל להבחין את זה, אבל רואים שני טיפוסים. כבר אצל ילדים רואים את הילד שהוא כל כולו רק בחוץ, ויש ילד שהוא עמוק. גם הוא יכול להיות פחות חכם, אבל הוא עמוק. לא התחלת אף פעם, זה ככה. אותו אחד יותר קל לו, כשהוא גודל יותר קל לו להיפטר מהבלוף. אחד שלא גם כן יכול, כולם יכולים בסוף. מה אתה אומר? לא, להתערב עם הילדים. הבן אדם לעצמו?
לא, אני
שואלת
כמורה
לתלמידים.
אם אני רואה ילדים
ש... לא, אני לא חושב שהם...
אתה רוצה עליהם ללכת
איתם
בקטע הזה?
כן, לא, לא שייך, לא שייך, כי זה מיד מתרגם את עצמו ברגע ש... כי זה לא אמיתי. ברגע שמתקנים את הבן אדם, אז הוא מבין שלהפך, שזה מוצא חן כשהוא לא מנסה למצוא חן. אז כדי למצוא חן, אז הוא לא מנסה למצוא חן, אבל הוא נשאר בשלו. זה התפתחות פנימית, לא שייך לשנות את זה מבחוץ. יש חברות שהן כל כך הפנימו את העניין הזה שלא צריך לחפש למצוא חן, שחברה שלמה לא מחפשת למצוא חן, בגלל שזה מוצא חן בעיני החברה הזאת, לא למצוא חן. אז זה לא, אי אפשר. זה כל אחד עם עצמו לגמרי, זה כמו... זה מין יום כיפור פרטי קטן כזה בלב, כל אחד עם עצמו יכול לתקן את זה. אי אפשר, אי אפשר להזיז אחרים בעניין הזה. זה מאוד עדין גם, גם לא כל כך קל להבחין את ההבדל בין בן אדם שעשה את התיקון לאחד שלא עשה. הם נראים אותו דבר. הרבה פעמים בן אדם בעצמו לא יודע אם הוא תיקן את זה. דיברנו על זה פעם, שיש דברים שבן אדם לא יכול לדעת. על כל פנים, זה הזמן של זה, זה בשבת. ושזה כתוב ששבת זה תשובה, זה תשובה עילה. כי בשבת יש את היישוב הדעת, יש את הקדושה, יש את העזרה מלמעלה. להגיע לבינה, זה אופן אחד ששבת זה בינה. אז זה בעבודת האדם. אבל יש עוד אופן שאנחנו אומרים שהשבת היא השביעית מלמעלה. החסד, הגבורה, התפארת, הנצח, ההוד, היסוד, השבת זה המלכות. המלכות היא כמו הירח, היא מקבלת את האור מכל הספירות העליונות ומקרינה אותו הלאה. והיא מגבילה, היא מצמצמת, היא מעבירה פאזה לעולם יותר נמוך. במלכות נגמר עולם ומתחיל העולם שמתחתיה. מתחיל הכתר של עולם הבריאה במלכות של האצילות. במלכות של הבריאה מתחיל כבר הכתר של העולם של עולם היצירה. במלכות של היצירה מתחיל הכתר של עולם העשייה. המלכות זה הכי נמוך, זה הסך הכל, זה הסיכום. כמו הנהגה. מלכות זאת הנהגה.
המלכות של העשייה.
המלכות של העשייה זה המלכות של בני אדם, זה הבחירה שלהם. נגיד, אצל כל אחד מאיתנו, מבחינת המלכות זה ההכרה הגלויה הבוחרת. כל היתר, נגיד למשל בחסד ובגבורה, אין לנו בחירה מעכשיו לעכשיו. נגיד שיש לי מידה רעה, יש לי בחירה לא לבצע אותה. אני לא יכול לבחור לתקן אותה תוך שתי דקות. אני יכול לפתוח בתהליך שבסיומו אני אתקן את המידה הרעה הזו. זה מה שאני יכול לעשות. עכשיו, התהליך הזה מורכב ממחשבות, מדיבורים, ממעשים. עם המידה אני לא יכול להתעסק, המידה משפיעה בי. ההכרה שלי מקבלת את המידות. אני מרגיש שאני מתעצבן נגיד, או שאני כועס, אני מרגיש שזה קורה לי, אני לא מרגיש שאני יוצר את זה. את המחשבות, את הדיבורים, את המעשים אנחנו יוצרים. את המחשבות לא בדיוק, אבל אנחנו יכולים לבחור מה לקבל. מיד, עכשיו, בא לי מחשבה כזאת, אני יכול לחשוב מחשבה אחרת. בדיבור ודאי ובמעשה ודאי. ואת המעשה אנחנו יוצרים, גם את הדיבור. במחשבה אני יכול לבחור לפחות, אבל את הרגשות אני לא בוחר. על ידי המחשבה אני יכול להשיח את הדעת שהרגש ייעלם לאט לאט, או שהוא ייעלם לגמרי, או לברר אותו, או להפוך אותו. אני לומד הסתכלויות, אני יכול להסתכל אחרת. המלכות שלי זה השליטה על המחשבות, הדיבורים והמעשים. זה המלכות שלי. אותו דבר המלכות של כל העולם. המלכות של כל העולם זה השטח שבו כל עולם העשייה זה עולם של בחירה. והספירה התחתונה של עולם העשייה זה מלכות בני אנשה, כמו שכתוב של עשייה גשמית, אני מדבר. עשייה רוחנית זה עדיין מלכות השם. וממנה נברא, מתחיל להיברא הגשמיות של העולם. אבל בעשייה הגשמית, המלכות, אז מקום אחד כתוב שכדור הארץ זה המלכות של העשייה הגשמית. כי זה הצורה שלו והתכונות שלו זה השתלשלות של המלכות. אבל במנטליות, בעולם המנטלי, אז המלכות זה הבחירה שלנו. זה המלכויות. כן, יש הנהגה פרטית, יש הנהגה ציבורית. אבל זה המלכות. עכשיו, מה זה שייך לשבת? לכאורה, השבת היא בדיוק הפוך. שבת זה יום של אי-עשייה. המלכות מראה על הנהגה, על עשייה, על דומיננטיות. השבת זה יום שבו שובתים ממעשה. אז צריך להסביר את זה קצת. צריך להסביר את זה בכמה אופנים. קודם כל, השפת אמת עצמו, מסביר את עצמו בקטע אחר. הוא אומר ככה. הוא אומר שמה ההבדל בין השבת ליתר ימי החול? ששת ימי בראשית, החסד למשל, החסד שמדובר עליו בששת ימי בראשית הוא חסד מאוד גבוה. חסד מאוד גבוה, האור של היום הראשון, או חלוקת המים של היום השני, או כן, ויקבעו המים והצמחים של היום השלישי, הם כולם מתארים עניינים מאוד מאוד גבוהים. ואנחנו מקבלים אותם אחרי ריבוי השתלשלות בתור נבראים גשמיים. השבת לא מתארת עניין כל כך גבוה, היא מתארת משהו יותר נמוך, אבל היא לא ירדה ולא השתלשלה, ואנחנו מקבלים אותה כפי שהיא. זאת אומרת, השבת היא המלכות, המלכות של העולם העליון, של עולם האצילות, וגם איך שאנחנו מקבלים אותה למטה היא עדיין המלכות של עולם האצילות. החסד הוא חסד של עולם האצילות, אבל כשאנחנו מקבלים אותו למטה, אנחנו מקבלים מים, אנחנו מקבלים שפע, אנחנו מקבלים דברים גשמיים. המלכות נשארה, השבת נשארה אותו דבר, היא לא ירדה. שזה כתוב בשבת, ויחל אלוקים, נגמרו הצמצומים. אלוקים זה לשון מידת הדין והצמצום. נגמרו הצמצומים. זה פירוש של בעל התניא באחד מהספרים שלו. כי בשבת, השבת באמת במדרגה יותר נמוכה, אבל היא נשארה כמו שהיא, ולכן כשאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים בשבת דבר הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו מקבלים בששת ימי השבוע. ששת ימי השבוע אנחנו מקבלים רמז של משהו גבוה. אנחנו לא מקבלים את ה... זהו, זה עניין אחד. עכשיו, מה זה באמת כל הסיפור הזה? למה זה ככה צריך להיות? למה שלא נקבל באמת בשבת דבר שגם בשורש הוא יותר גבוה? אז יש כאן סוד. יש כאן סוד, אנחנו כולנו יודעים ששבת זה מעין לעתיד לבוא. ועל עתיד לבוא כתוב, אשת חיל עטרת בעלה. דניאל שליט כתב ספר על זכויות האישה ביהדות, אז הוא כתב, הוא קרא לזה אור שבעת הימים, הוא כתב את האלף ואת השין ואת ההי באותיות גדולות. מה יוצא? אישה. עכשיו, אור שבעת הימים זה ביטוי של עתיד לבוא, זה רמז. אני לא יודע, אני לא זוכר אם הוא כותב בספר על הנקודה הזאת או לא, אבל יודע שהוא יודע הרבה. על כל פנים, מה המשמעות של אור שבעת הימים, או של אשת חיל עטרת בעלה, או של כל העניינים האלה שיהיו לעתיד? המקובלים אומרים, אשת חיל עטרת בעלה, לעתיד לבוא ספירת המלכות, שהיא הספירה הנקבית, היא תהיה עטרת, היא תהיה הכתר, היא תהיה יותר גבוהה מהכתר, היא תהיה יותר גבוהה מכל הספירות. מה המשמעות של זה? אם זה יהיה כך לעתיד לבוא, זאת אומרת שכבר עכשיו זה כך. רק עכשיו אנחנו לא רואים את זה, לעתיד לבוא אנחנו נראה את זה. כן צריך, וצריך להבין גם מה זה אומר לנו, אחרת זה סתם, זה הופך להיות פילוסופיה. מה עשינו? הנקודה היא כזאת, יש, מתחיל מההתחלה, יש ספר של רבי מאיר אבן גבאי, פעם ציטטנו ממנו את הקטע הזה, זה היה לפני הרבה זמן, שחזור על זה עוד פעם. הוא תלמידי הרמב"ן, תלמידי תלמידת, ספר קבלה. שהוא כותב, הפילוסופים כל הזמן מדברים על איך יכול להיות, הפילוסופים של ימי הביניים דיברו על זה הרבה. אני עד היום לא ירדתי לסוף דעתם, אני לא מבין מה מציק להם. אבל הם שואלים איך ייתכן שיש ריבוי פעולות משתנות מאחד הפשוט. זאת השאלה שלהם. אתם הבנתם את השאלה? מה? לא בגלל הסגנון, אני אגיד את זה בעברית פשוטה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, איך יכול להימשך ממנו עניינים הופכים כמו אש ומים? זה שאלה? זה לא שאלה, האמת שזה לא שאלה. מה? השאלה היא לא נכונה, אבל מה השאלה? מה מפריע להם? מה פתאום? ואם הוא אחד אז הוא יכול לפעול רק דבר אחד? מה עומד בבסיס של השאלה הזאת? נו, למה שריבוי לא יכול לבוא מתוך אחדות? בשביל מה זה שאלה אחרת? הם לא שואלים בשביל מה, הם שואלים איך זה ייתכן. בשביל מה זה שאלה אחרת? שאלה שאפשר לדון בה. הם שואלים איך ייתכן שמאחדות הפשוטה נמשכים ריבוי פעולות משתנות. איך זה ייתכן? אני אתן אחד מהתשובות, אז תבינו את השאלה. מהתשובה אפשר לפעמים להבין את השאלה, אבל התשובה לא, גם התשובה לא מוצאת חן ביניהם. אומרים, מה אתם רוצים? בן אדם מדליק אש. אז על האש הוא יכול, נגיד, אם הוא ישים מול האש משהו רטוב, אז האש תייבש אותו. אבל אם הוא ייקח גוש של שעבה, יבש, ישים את זה מול האש, מה יקרה לגוש הזה? הוא יתחיל לטפטף. בדיוק הפוך, איך זה, מה קרה? זאת אומרת, האש היא אחת, אבל תלוי על מה שהיא פועלת. פה היא פועלת כך, פה היא פועלת כך. בסדר, נו, הרווחנו. נשמע טיפשי, גם השאלה וגם התשובה. האמת, בינינו, אין לזה הסבר. ובאמת גדולי החסידות כשמביאים את השאלה הזאת, אז הצמח צדק כותב באחד מהספרים שלו, בדף מצוותיך הנאמרו, הוא כותב, הוא מביא את השאלה הזאת, הוא מביא גם כמה מגדולי ישראל שדנו בזה, והוא כותב מן הערה כזאת בשני מילים באיזשהו מקום, הוא כותב קושיה מעיקר הלטה. קושיה הזאת לא קיימת. מדוע קושיה מעיקר הלטה? כי העיקרון הזה שכל פועל, פועל רק פעולה שדומה לעצמו, הוא לא יכול לעשות דברים הופכים, זה מדובר על דבר שפועל אוטומטית, לא בבחירה ולא ברצון, ולא... אבל מי שפועל בבחירה או ברצון, אז יכול להיות שאחד יפעל כל מיני פעולות משתנות, וזה בכלל לא סתירה. כן, אבל אצלה, לגבי דידור, האדם הוא דבר מורכב. אין להם תפיסה, אלא הפילוסופים לא הייתה תפיסה הוליסטית, אולי לחלקם כן היה, בטח, להכי גדולים בטח היה בטוח, אבל אלה שאנחנו מדברים עליהם, אז הם כבר היו בדורות יותר מאוחרים, כבר היו עם הרבה סכולסטיקה והרבה פלפול, הרבה... על כל פנים, כנגד כל הדברים האלה, אז הרבי מאיר אבן גבאי בעבודת הקודש, הוא כותב ככה, הוא כותב הקדוש ברוך הוא אין סוף והוא שלמות הכל, והתואר האמיתי שאפשר לומר עליו זה לא שהוא אין סוף אלא שהוא תכלית השלמות. ותכלית השלמות הכוונה שכשם שהוא יכול להיות אין סוף וכשם שהוא יכול שיש לו כוח אין סופי, כך יש לו גם כוח להגדיל ולצמצם ולמדוד, ובדיוק אותו דבר. כשם שיש לו כוח בבלתי בעל גבול, כך יש לו כוח בגבול. שאם אתה אומר, זה עוד פעם סגנון קשה, הסגנון מאותה תקופה, שאם אתה אומר שיש לו כוח בבלתי בעל גבול ואין לו כוח בגבול, נמצא אתה מחסר שלמותו. והגבול הנמצא ממנו תחילה הם הכלים של 10 ספירות של עולם האצילות. זה הגבול. עכשיו, הכוח להגביל הוא כוח מאוד מאוד גבוה, כוח מאוד עקרוני, מאוד עמוק. הכוח לגלות הוא כוח, אצלנו על כל פנים, הוא כוח שהוא פחות עמוק מהכוח להגביל. אנחנו יודעים שלדבר יותר קל מאשר לשתוק, בפרט כשמשהו כואב. וכשמשהו מרגיז, זה עוד יותר קשה לשתוק. וכשמישהו אומר טעות, אז אנחנו נורא נורא רוצים לתקן אותו. זה ממש ככה, זה בוער. לפרגן למישהו שיעבור בשלום את הטעות, ושאחר כך לגשת להגיד לו באוזן, זה עבודת נפש. כל הדברים האלה זה לצמצם, עכשיו ככה, לשתוק לגמרי זה עוד לא כל כך קשה. מה יותר קשה מלשתוק? לדבר ולדעת מה להגיד ומה לא. ועוד יותר קשה זה לשמוע ולדעת מה לשמוע ומה לא לשמוע, למה להקשיב ולמה לא להקשיב, ומתי להתעלם, מתי לא לשים לב, מתי כאילו למחוק את זה מהפרוטוקול, כאילו הוא לא דיבר. זה הכל שייך לכוח הגבול שיש בנפש. בנפש יש כוח של סלקציה ושל תחומים ושל הגבלות. עכשיו, הנפש כאן לא מגבילה את עצמה. טוב, יש הבדל גדול, זה משל של בעל התניה. יש הבדל גדול אם אני כותב א' בגלל שאני בחרתי לכתוב א', או בגלל שמישהו שם לי פה סרגל עם אותיות ונותן לי, או שבכלל מישהו קשר לי את היד. זו הדוגמה שלו. מישהו קשר לי את היד, עכשיו אני יכול לזוז רק לכיוון הזה של לכתוב א'. פה אני באמת מוגבל. אבל אם אני כותב א' בגלל שבחרתי, הגבול נמצא באלף. יכול להיות שהאלף הזאת עם האלף הזאת יראו שניהם אותו אלף. אבל פה אני כתבתי את האלף מכוח החירות שלי. ופה אני כתבתי את האלף מכוח המגבלה שלי. כל המדידות האלה, אם נדבר בעבודת האדם, הם לא מגבילים את נפשו. להפך, הם מרוממים את הנפש, הם לא מגבילים את הנפש. הבן אדם מגביל את ההתגלויות שלו, הוא מגביל את המחשבה שלו, הוא מגביל את הדיבור שלו, הוא מגביל את המעשים שלו, הוא יודע מה לעשות, מתי לעשות. ככל שהוא יותר מגביל את הדברים האלה, הוא צריך לגלות מתוכו כוח יותר עמוק. הרבה פעמים, בזה אנחנו טועים הרבה, אנחנו הרבה פעמים אומרים, בוא נזרום מספונטניות, זה כל כך טוב, כל כך, מה אתה נכנס דקדוקים? אנחנו נזרום מספונטניות, אנחנו יכולים לשרוף חצי עולם, אפשר לפגוע באנשים פשוט, השם ישמור, בן אדם מדבר מילה, הוא יכול לקלקל, שאחר כך אומרים ככה, מה שטיפש לקלקל עם מילה אחת, 70 חכמים לא יכולים לתקן אחר כך את כל החיים שלהם. עם מילה אחת שדיברו, אז איך זה? זה להפך, כשבן אדם מפעיל את הכוח הגבול שלו, הוא שואב מתוך עצמו ממקום הרבה יותר עמוק. עכשיו, זה בנמשל למעלה, אנחנו הרי רק משל, אנחנו טובים בתור משל, אנחנו לא יותר מאשר משל. בנמשל למעלה, כוח הגבול מסומל במידת המלכות. מלך במשפט יעמיד ארץ. הנהגה, היא נצרכת, היא נדרשת לכוח של הגבלה, של ניואנסים, של השתנויות. עכשיו, מידת המלכות הזאת, השורש של המלכות, היא למעלה מכל הספירות. יותר גבוה מהכל. ולכן לעתיד לבוא, כשהעולם יהיה מתוקן וכל דבר יתגלה כפי שהוא, אז אנחנו כולנו נראה שהמלכות יותר גבוהה מהכל. עכשיו, שבת, אם אין לעתיד לבוא, אז בשבת, זה בעצם עכשיו סוגר את המעגל. השבת היא כנגד ספירת המלכות, אבל להיות ששבת זה כנגד לעתיד לבוא, אז בתוך ספירת המלכות מתגלה השורש. ואז באמת השבת היא באמת יותר גבוהה מכל הימים האחרים. באמת. היא יותר גבוהה מכל הימים האחרים, ולכן היא גם לא יורדת. כל הימים האחרים, החסד יורד מי החסד של עולם האצילות, שאנחנו מקבלים פה, אנחנו מקבלים שפע גשמי. אבל השבת היא המלכות של עולם האצילות, אבל מאיר בה השורש. השורש היא למעלה מהכתר, היא אינסופית בשורש. ובגלל שמאיר בה השורש, אז אם השורש מאיר, אז היא נשארת כפי שהיא. כשהשורש מאיר, אי אפשר, לא שייך לרדת, לא שייך לעלות. זה אין סוף. לכן יש דבר מעניין בשבת, כל יהודי מרגיש כאילו שהוא הגיע הביתה. ובשבת יהודי מחפש הוא מחפש משהו. היום אנשים לא יודעים, הם מחפשים בשבת, הם יוצאים מהבית, הם פשוט רק במקום להגיע לבית הכנסת הם מגיעים לכל מיני מקומות אחרים, אבל הם מחפשים משהו, הם לא יודעים מה הם מחפשים. השבת נותנת אור כזה שהבן אדם מרגיש שהוא לא יכול להישאר במצב שלו, הוא חייב ללכת לאן שהוא. אז אם הוא מתוקן, זה מביא אותו למקום שצריך להיות. אם הוא לא מתוקן, אז זה פועל עליו בצורה כזאת שזה מפרק אותו לגמרי. זה מפרק אותו, בדרך כלל בליל שבת מתפרקים עד הסוף. למה? כי את המציאות של עכשיו הוא באמת צריך לפרק. היא לא מציאות שצריך לשמור עליה. אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע לאן לפרק את זה, לא מפרק את זה בצורה כזאת. אבל בעצם הכל מגיע מאיזה שורש טוב. אז זה הסוד של ויחולו. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. אז יש בזה שני עניינים. קודם כל, של השמיים ולארץ יש גבולות, וזה באמת מתחיל מרגע הראשון של הבריאה, אמרנו. אבל כדי לקבל את הקדושה של הקדוש ברוך הוא בתוך השמיים והארץ, בשביל זה צריך את השבת. לא רק לקבל את השפע, שפת אמת בעצמו כתב את זה, זה לא תלמידים כתבו, והוא כתב, אי אפשר לנבראים לקבל מקדושתו התברכת במידה ומשקל. לקבל את הקדושה, ובשביל זה צריך את השבת. שהשבת יש בה את שתי הקצוות, מצד אחד היא הספירה הכי נמוכה, זה המלכות, מצד שני יש בה את העומק הכי עמוק שיכול להיות. את הקדושה האמיתית של הקדוש ברוך הוא יש בשבת. בשביל זה למדנו פעם קודמת ששבת זה שמה דקודשא בריך הוא, שבת זה שמו של השם. אז זהו, אז השבת, החשבון הזה הוא בעולם האצילות. בעולם האצילות השבת היא הכי נמוכה ובשורש היא הכי גבוהה. את כל החבילה הזאת נתנו לנו במתנה בשבת, ושזה באמת לא הולך לפי הסדר הרגיל, ושזה קוראים לזה מתנה. לכאורה זה היה צריך להיות שהתגלה פה מלכות העשייה, לא מלכות האצילות. אבל הקדוש ברוך הוא נתן מתנה טובה. כתוב מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך והודיע לבני ישראל שאני רוצה לתת להם, כך הוא אמר למשה. זה באמת יוצא מן הכלל. אבל באמת בתוך העולם האצילות נשמע הסדר הזה. בשביל זה בליל שבת לחד הודיע אנחנו אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה. כל השיר והשבח שם על השבת, השבת נתפסת שם ככלה, כאישה. מה זה כל הסיפור הזה? בגלל הסוד הזה של המלכות. ומי שמסתכל טוב, נגיד הוא מדבר על ירושלים, מקדש מלך עיר מלוכה קום מציעי מתוך ההפכה, ועוד פעם המלכות, יש השכינה היא בגלות וצריך להוציא אותה. כשהיא נמצאת אנחנו מקבלים אותה, כן, היא המלכות, אבל היא בתוכה, נושאת בתוכה בצורה, בוא נגיד, כמו קוד גנטי. יש שם בתוך המלכות את כל האור של העתיד לבוא, רק אנחנו צריכים לקבל אותה. אם ישראל היו שומרים שני שבתות היו מיד נגלים, כתוב. אם אנחנו נקבל ברצינות, אני לא יודע למה לא שבת אחת, צידי היה מספיק שבת אחת, למה כתוב שתי שבתות, אני לא יודע. אז צריך לקבל את, כנראה שכשזה שתיים אז זה ברצינות יותר, מראה על, 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 לפי הפשט. על פי קבלה יש בטח איזה הסבר. מה זה קשור עם שמירת שבת? כי ברגע שמקבלים את השבת הזאת, השבת הזאת מגיעה לבני ישראל, בני ישראל מתחברים עם השבת, אז הפנימיות, מה שיש בתוך השבת, מתגלה, ואז מגיע על העתיד לבוא. כי כדי לגלות את הפנימיות הזאת, רק בעל בחירה יכול. השבת לא יכולה להוציא את עצמה מהכוח אל הפועל, כי אין לה בחירה. היא בחינה, היא משהו כזה. האדם שמקבל את השבת, הוא לוקח את השבת ומוציא אותה מהכוח אל הפועל. הוא עושה את המעשה הגדול בשבת. זה שותפות של כל בני ישראל. עכשיו הוא מדבר על האדם. הוא כמו כן באדם המקבל צריך להיות לו בחינת צמצום, וזה תיקון המידות שלא התפשטו בו הערות לדברים אחרים. עכשיו מה אצלנו צמצום? דיברנו על זה, בעצם דיברנו על הכל כבר. אצלנו הצמצום זה תיקון המידות. אז כמובן שזה לא מתחיל עם תיקון המידות, תיקון המידות זה שלב יותר מאוחר בעבודה. השלב הראשון זה תיקון המעשים, תיקון הדיבורים, תיקון המחשבות. אז התיקון של המחשבות, של הדיבורים, של המעשים, וגם תיקון המידות בכל שלב, זה צמצום שלא התפשטו בו הערות בדברים אחרים. מה המשמעות של השורה הזאת? שלא התפשטו הערות לדברים אחרים. אז איזה הערה הוא מדבר? על הקדושה של מי? אני לא בטוח. יכול להיות. האמת שכן, האמת שאת צודקת. אני חשבתי שמדובר על הקדושה של הנפש, אבל עכשיו איך שדיברת אני הזכרתי שכתוב גם את זה. זה דבר מעניין. פשוט הזכרת לי עניין שלם. הקדושה שיש בנפש אסור לה שהיא תתפשט למקומות, כמו שיש הלכה שלא מזכירים דברים שבקדושה במקומות המתונפים. זה דבר מתקבל ומובן ומורגש אפילו. אותו דבר, יש עניין של לא להמשיך את הכוח של הנפש אל דברים שהם נחשבים בבחינת מקומות המתונפים. עכשיו, מה זה המשמעות של מקומות המתונפים? צריך עוד לפני מה שהזכירה לי, רק הדבר הזה עצמו. מה המשמעות של מקומות המתונפים? אנחנו יודעים שיש לבן אדם, יש לו את הכוח לברר בין הפנימיות והחיצוניות. יש לו את זה, כי כמו שיש לו, יש לו מערכת עיכול שהיא מבררת בין הפנימיות שהופך להיות חלק ממנו לבין החיצוניות שיוצא החוצה. יש לו דבר מקביל במוח שהוא מברר מה רלוונטי ומה, כן, מה בדיחה ומה אמיתי, כמו שאומרים. כשהוא צריך לעשות קיצור ממשהו, אז הוא יודע איזה נקודות להדגיש ואיזה נקודות לדלג. יש לו... אז בסדר, יש לו כוח בירור כזה בנפש. עכשיו, בן אדם, באופן אמיתי, האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. האלוקים עשה את האדם ישר, אז הוא מחפש את הפנימיות. מה זה נקרא? בן אדם, כמו שבן אדם מקבל אוכל, אז הוא אוכל רק את החלקים של האוכל שרואים למאכל. כן, היום קונה אוכל בתוך שקית, הוא לא בולע את השקית ביחד עם האוכל. כן, או שזה קליפה שלא ראויה למאכל, אז הוא לא... אין הרבה אנשים שאוכלים את האבטיח עם הקליפה. כן, אז אותו דבר, כשאנחנו מקבלים שפע מהשם יתברך, אז יש איזו נקודה שבשפע יש גם פסולת. מה הפסולת שיש בשפע? איזה פסולת יכול להיות בשפע שמקבלים מהשם? מה?
המידה או האופן
שבו אני מקבל. אם אני מקבל, למשל, אני חושב, קודם כל הוא חייב לי. תודה לא מגיע לו, מה? הוא זרק אותי פה, צריך לתת לי הספקה, מה זה? זרקו אותנו במקום רחוק, צריך לזרוק מנות קרב, ואיזה, איכשהו, איך נסתדר? מגיע לנו, מה זה? זה פשוט ככה, יש הסתכלות כזאת. הבן אדם אחרי זה, אפילו אם הוא יודע שכן צריך לתת תודה, לא, מגיע, יכול להיות הוא אומר תודה ככה, מהנימוס, אבל יכול להיות את יותר גרוע, יכול להיות שהוא בכלל לא מרגיש שהוא מקבל שפע. הוא יוצר את השפע. מה זה? מתי הקדוש ברוך הוא נתן לי בכלל משהו? אני עושה את הכל לבד. מה? ישיר הוא בן אדם כזה לבד, באיזשהו מקום, ככה, בלי חשמל ובלי מים זורמים ובלי נראה איך שהוא ישרוד. זה לא פשוט, אבל לא, בכל אופן, לא, הוא חושב שהוא עושה את הכל, הוא לא מגיע, הוא לא צריך לתת תודה בכלל. זה פסולת. וכשבן אדם יש לו הסתכלות כזאת על החיים, המקומות שההסתכלות הזאת מוליכה אותו לשם הם מקומות מתונפים. זה הפסולת של המציאות, הפסולת של השפע. הבן אדם שמסתכל ככה, הנשמה שלו, זה תהליך שלם, זה תהליך ארוך מאוד, צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב על זה לבד, לא, ששומעים את זה למישהו אחר, זה לא עושה את העבודה. הנשמה של בן אדם שחי בהשקפה כזאת, היא סובלת. היא סובלת. זה כמו ששני אחים בבית יכולים להיות ואחד יש אינטליגנציה רגשית והוא יודע איך להתנהג, והשני הוא גס רוח, ומגיע מישהו ומשאיר איזה חבילה לשניהם, והוא רואה איך שאח שלו לא מתייחס ונותן בעיטה ככה, לא יודע להגיד תודה, אז זה כואב לו, הוא מרגיש לא טוב עם זה. הנשמה יושבת בפנים ורואה איך שהתודעה של הגוף, הנפש הבעמית, מתייחסת לשפע שהקדוש ברוך הוא נותן, הנשמה סובלת. עוד יותר הנשמה סובלת בגלל שהיא נמצאת בתוך המקומות המתונפים. הבן אדם מוליך אותה למקומות מתונפים, מוליך אותה לכוחי ועוצם ידי, לכל מיני דברים כאלה. עכשיו הנשמה צועקת, כואב לה. כואב לה, מר לה. וכשהיא צועקת, היות שהבן אדם לא נותן לה את הזכות לפתוח את הפה, הוא לא נותן לה את רשות הדיבור, הוא מחניק אותה, הוא מדחיק את זה, אז הבן אדם משתגע, חסר לו משהו, והוא לא יודע מה חסר לו. ושהוא לא יודע מה חסר לו, אז הוא יכול ללכת לדיסקוטק בליל שבת, הוא יכול כל השבוע לעשות שטויות. הוא לא יודע מה חסר לו. וכשהוא לא יודע מה חסר לו... דיסקוטק יכול להיות... יכול להיות קטן, כיס, דיסקוטק שמחזיקים פה, תוך הכיס הקטן של הכסף הקטן, יש דיסקוטקים כאלה גם, זה לא משנה בכלל. זה לא, אל תתפסי אותי בלשון.
לא, משנה.
כתוב בני מחשבה טובה. הוא מדבר על החבורה שלו, החבורה, הם היו חבורה מאוד פנימית. הם כולם צדיקים שם. והוא כותב רק אליהם, הרי היה אסור להעתיק את זה, רק אחרי השואה נתנו רשות להעתיק את, את החוברת הזאת, הרבי פיאסצנה. אז הוא כותב שם, בפרק י' של, של המדור המרכזי של הספר, נל י' יש לך פה? הוא כותב שם, הרבה פעמים בן אדם מרגיש חסר לו משהו. בני מחשבה טובה. אפשר להשיג את זה, יש את זה היום. אני יודעת יש את זה, ספר נפלא. הוא כותב שהרבה פעמים בן אדם מרגיש שחסר לו והוא לא יודע מה חסר לו, רע לו, הוא לא יודע מה חסר לו. מה הוא עושה? הוא הולך לוקח כוסית יש, לוקח כוסתה, לוקח מה שנכון. כל אחד, אנחנו מכירים את זה, לפעמים בן אדם מרגיש דחיפה ללכת לקנות, לבזבז כסף. סתם, הוא לא יודע אפילו בשביל מה זה טוב. חסר לו, הוא מרגיש חסר, חסר לו חמצן, חסר לו, הוא צריך. האמת הוא אומר, זה לנשמה שלך רע עכשיו, היא מושיטה יד, היא מדקדקת לך. אבל אתה לא רוצה להבחין מי מדקדק לך, אז אתה מטביע את זה בתוך כוסית יש. איך הוא כותב? בערך משהו כזה, אני לא זוכר בכלל השם. אז זה בסדר, אז לא צריך דיסקוטק, זה יכול להיות כוסתה. זה לא משנה. רע לו, עכשיו כשרע לו, אז הוא רואה רע בכל מקום, זה השלב האחרון, זה שלב ממש שחור. הכל רע, כל העולם רע, כולם רעים. עכשיו כשבן אדם עושה את התיקון מההתחלה, אפילו בן אדם כזה שבא וצועק שכולם רעים, אפשר פשוט לשבת איתו ולהגיד לו בסדר, כולם רעים, אתה טוב, יופי, ברוך השם, בוא נתחיל להגיד תודה רבה להשם על זה שאנחנו טובים. ועל זה שהיה לנו פרוסת לחם היום בבוקר או איזה משהו אחר, ועל זה שיש לנו חמצן. ובן אדם לכוון אותו שלא שיגיד כן בטח, בגלל התרבות שלנו אנחנו מיד נגיד בסדר גמור, אנחנו גם אומרים ברכות השחר בבוקר, אבל לא זה, אלא שבן אדם באמת ייכנס לו, ייפול האסימון שבאמת בלי הקדוש ברוך הוא לא יכול לזוז, הוא צריך להגיד תודה באמת מכל הלב על כל רגע, ולהיות אדום מבושה אם הוא עשה את הדבר הכי קטן הפוך, בגלל שהוא כפוי טובה בצורה נוראית.
אז להעביר את מה שאתה
אומר
עכשיו,
ואם
מישהו
חושב שהשם עצמו רחס לשם. אוקיי, יכול להיות. אבל על כל פנים, הוא עושה כמה דברים טובים שמגיע לו על זה, תודה רבה. בין היתר.
בסדר.
אוקיי, יכול להיות. אז צריך אולי ללכת עוד שלב יותר אחורה, יותר, אני לא יודע. אני לא יודע, אפשר, האמת אפשר. מי שזוכר, אתם זוכרים את האצבעות? ספרו לה את הסיפור עם האצבעות אחר כך. השיעור הראשון שנפגשנו בבית של תמרה, זה היה... מתי זה? חצי שנה? לא, רבע שנה. מה? אז בסדר, אפשר... יש אפשרות לחזור, יש אפשרות. זה כבר, כמו שאומרים, זה סמינר השקפות כזה. שצריך לשנות משהו, למרות שזה לא בא מהמוח. אצלהם זה בא... מהמצב הפסיכולוגי שלהם, אבל אפשר לחזור אחורה יותר.
שאלה
איך הוא בנה נפשית.
מישהו רואה בעיניי, אני עודה לו על
הקצת
טוב
שיש בו. לא מה שיש בו, אלא אם הוא עשה לי טובה.
יכול להיות כזה. מה זה עולם? זאת השאלה.
יש לי שכן שאני מסוכסך איתו, הוא מרגיז אותי. והאמת שהוא מרגיז אותי בגלל שהוא יותר חכם ממני ויותר יפה ממני ויותר חזק ממני, אבל זה אני לא יודע. הוא מרגיז אותי בגלל שפה ושם אני יודע, הילדים שלו עושים לרעש ליד החלונות, הם מלכלכים להתעזר וזה, את מכירה סיפורים כאלה. עכשיו, השכן הזה, הוא יום אחד, הוא הציל את חיי, אני יודע מה, הוא עשה איזה משהו, אני לא אגיד לו תודה רבה, ודאי שאני אגיד לו תודה רבה. מה? כמה, אבל בכל אופן, תודה רבה, אני באיזשהו מקום, יש, רבי נחמן אומר שיש, אצל כל אחד היושר מתגלה, אצל אחד זה אחרי שהוא עושה שתי עבלות, אצל אחד אחרי שהוא עושה 10 עבלות, אבל מתחת לכל העבלות, בסוף איזה נקודת יושר תתגלה. זה לא יכול להיות שלעולם ועד בן אדם יישאר מעוות. זה ייקח יותר זמן, אבל...
איך זה, זה מגיע לסתר. היה לו הכל, כל זה
והיה
שווה זה למדורים, אבל יכול
להיות
שבן אדם יש כל, יש איזו
נקודה שהופכת את זה שלא שווה בעיניו לאומה, אבל את המאומה הזאת הוא לא רוצה להפסיד. אם אותו המן היה עומד מול סיטואציה כזאת שרוצים לקחת את חייו ממנו, הוא היה מתחנן על נפשו או שהיה אומר כל זה אינו שווה למאומה? אם מרדכי לא משתחווה אליי אני מסכים להרג, הוא לא היה אומר ככה, אז היה מתעשת, נכון? הוא אמר, אני רוצה לחיות. הכל זה נשווה למורה, זה לא העמדה האמיתית שלו. זה העמדה הרגעית של המצב רוח שלו הרגע. אם היו באים אליו עם אקדח ואומרים לו, תשמע, או שאתה מבטר למרדכי או שקמת את מורתך, הוא היה מבטר לו, לא היה לך מסירות נפש. נכון? אה, אבל אתה אמרת לפני רגע שכל זה לא שווה לך, אבל החיים, כן שווים לי.
אז איך אתה מסביר את כל המתקדמים?
מה? אלה?
כן.
את יודעת מה עבר עליהם? זה עוד יחקרו את זה. מתי שכל העסק הזה ייגמר, עוד יפתחו את כל הזה ויתחילו לחקור את זה וכל זה, זה לא תופעה פשוטה. זה לא כל כך תמים כמו שאנחנו מקבלים את זה. יש שם הרבה סמים והרבה שטיפת מוח. שני דברים ביחד. ואפשר לשנות לבן אדם את הפוקוס ברגע שמשגעים אותו, זה משהו אחר.
זה לא
במישור הזה. לא, זה לא מסירות נפש. אצל היפנים אולי הקמיקה, זה מכל מסירות נפש. כי הם יפנים. אבל זה לא ממש מסירות נפש, אבל אצלם יש בחינה כזאת, הם עשו חרקירי עם מטוס. כן, ביחד. אבל אצל החבר'ה האלה זה לא, זה אנשים שאנחנו מכירים אותם, זה לא, גדלנו איתם ביחד. זה פשוט, זה שטיפת מוח, וזה הרבה סמים. זה תופעה מסוג אחר. אני מדבר על המן, המן הידוע, המן של המגילה. שהוא היה תחכן ואהב כבוד, ואהב לחיות טוב, הוא לא היה מתאבד. הוא אומר, כל זה איננו שווה לי, אז מה הוא התכוון? באמת הוא התכוון שכל זה איננו שווה לי. מה, אם יקחו לו את הכל, הוא עושה חשבון יותר פשוט. ייתנו לך את מרדכי שקורא ומשתחווה, אבל תביא את כל מה שיש לך, את כבוד עושרך ואת רוב בניך, תביא את הכל, אתה אומר שזה לא שווה לך, אתה רוצה יותר את מרדכי? בסדר. מרדכי ישתחווה, תביא את הכל. והיה מסכים? ודאי שלא. זה ביטוי כזה, זה לא אמת. אפשר תמיד להגיע עם בן אדם לאיזה נקודה שעליה יש בחירה, זה לא כל שחור, שחור משחור. וזה יכול לקחת שנה, וזה יכול לקחת חודש, אני לא יודע כמה, אבל ודאי שבן אדם את עצמו יכול להגיע לנקודה הזאת. אם הוא מגיע לנקודה הזאת, אז הנשמה כבר לא מדשדשת במקומות המתונפים, כבר לא כל כך רע לה. אם היא גגעת לקדוש ברוך הוא, היא תמיד רוצה לעלות יותר, אבל לא רע לה. ממילא בן אדם כבר לא רע לו כל כך.
הנקודה של
ההוויה. כן, על כל דבר, על כל קשקוש. ואז אז כאן הבן אדם כבר לא רע. קודם היה רע לו, הוא לא ידע למה, לנשמה הייתה רע, היה רע בפנים, אז בהכרה שלו היה לו רע, הוא לא ידע. עכשיו לא רע לו כל כך, וכשלא רע לו כל כך הוא כבר לא רואה את כולם רעים כל כך. וזה לפעמים משתנה בגלל דבר צדדי לכאורה שלא שייך, משתנה בבת אחת הכל. אז זה פירוש אחד, זה הפירוש שאני חשבתי פה, שההערות שיש בו לא יתפשטו לדברים אחרים, שהנשמה שלו לא תלך, אור הנשמה שלו לא יתפזר למקומות המתונפים. זה אופן אחד. עכשיו, היא אמרה האור של הקדוש ברוך הוא, וזה נכון, את האור של הקדוש ברוך הוא אנחנו מקבלים בכמה בחינות. קודם כל, את האור של הקדוש ברוך הוא שאנחנו מקבלים באופן כזה של, שאנחנו מקבלים חיות ושפע וזה, אנחנו נוריד את זה למקומות המתונפים, זה עניין ששכינה בגלות, יש בחינה כזאת, אבל יש דבר שהוא יותר שייך אלינו, שאנחנו מקבלים אור של השם על ידי המצוות שעשינו. וכשיהודי, אחרי שהוא עשה מצוות, הוא הולך ועושה דברים אשר לא יעשו, אז חלק מהשפע שהוא קיבל, של הקדושה שהוא קיבל על ידי המצוות, יורד למקומות המתונפים. והם מקבלים תוספת כוח. כתוב בספרים שזה מעריך את הגלות, זה מחזק את ידי רשעי עולם. לפעמים אנחנו מתפעלים, באמת לא חושבים. יש לנו היום, היה בה... בכל אלפיים שנה האחרונות יש כל פעם איזה רשע מצליח שאנחנו לא מבינים איפה יש לו הצלחה שלא בדרך הטבע. נפרד בה, אפשר להגיד במאה השנה האחרונות היה כמה הצלחות מסחררות של רשעים שאף אחד לא הבין מאיפה זה מגיע פתאום, וזה בדרך הטבע לא היה צריך להיות להם כוח כזה. המקובלים מסבירים שזה בא, יש, כמו שפעם דיברנו, אתם זוכרים שדיברנו על העצמות שזורקים מתחת לשולחן, יש אחד שלוקח מנה ושם לכלב מתחת השולחן, יש אחד שלוקח את הכלב ושם אותו על כיסא ליד השולחן, וסעודה מלכותית. כן? יש אחד שלוקח את כל המנה שלו ונותן לכלב, זה שני אופנים של המשכת חיות לקליפות מעבר למה שהם צריכים לקבל. זה נעשה על ידם, מה? הם צריכים לקבל את העצמות מתחת לשולחן, הם צריכים לקבל כדי חיונם בצמצום ולא יותר. הם לא צריכים הצלחה כזאת מסחררת, יש להם תפקיד, ודאי שיש להם תפקיד. יש להם תפקיד לא להיות רשעים, יש להם גם לא לסייע דווקא, יש להם תפקיד להעמיד אותנו בניסיון. לגויים יש תפקיד, בוא אני אגיד לך איזה תפקיד יש לגויים, שאת תפתחי אטלס, ויש שם את העמוד שמדבר על כדור הארץ, יש חלוקה לדתות, ותראי שהיהודים בכדור הארץ זה 0.4%. כן, אז, וזה מעמיד אותך בניסיון. כן, אפילו איזה, יש איזה דתות שכוחות שאנחנו לא מכירים אותן, שאני יודע, כל הכנסיות המזרחיות, אני יודע, הקופטים הארמנים, אני יודע, כמה יש כבר? אז הם כבר פי 2-3 מה שיש יהודים בעולם. משהו זניח. אז מה, יהודי מסתכל על זה, הוא אומר, רק רגע, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר את זה בתורה, לא מרובכם, חשק בכם השם, חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, ולא, איך זה יכול להיות? אם זה האמת, איך יכול להיות שכל העולם לא הולך אחרי זה? מה, הם כולם חכמים, תראו, לאן הם הגיעו לירח, למאדים כמעט, ורק אנחנו עם העקשנות שלנו, זה יכול לתת בשכל פתוח, זה יכול לתת לבן אדם הרבה, עכשיו, כשהוא עומד בניסיון, אז כל העמים האלה הם עשו את התפקיד שלהם, הם העמידו אותי בניסיון, בעצם המציאות שלהם, בעצם זה שהם קיימים, אפילו הם לא יוצרים איתם שום קשר, אז הם כבר יש להם תפקיד. אבל לעמוד ולקטרג ולהרוג זה לא התפקיד שלהם, לזה מקבלים כוח ברגע שאנחנו לא מתנהגים כמו שצריך, ואת הכוח הזה הם יונקים מהמצוות שלנו. וכל יהודי יש לו מצוות, יש לעבותיו מצוות. אז מה המסקנה? לא לעשות מצוות, זה רק נהיה יותר גרוע. המסקנה היא לא לתת להם כוח. ומה זה לא לתת להם כוח? אז עוד פעם נחזור ללשון של השפת אמת. האדם המקבל צריך להיות לו בחינת צמצום, וזהו תיקון המידות, שלא יפשטו בהערות לדברים אחרים. האמת שכל זה קשור למה שדיברנו קודם, מהכרת תודה. אם היינו באמת מכוונים לנקודה של הכרת תודה להשם יתברך, לא היינו יכולים לעבור על רצונו. בשום שטח, לא בן אדם לחברו, לא בן אדם למקום, ולא בן אדם לעצמו, ולא משנה בדברי תורה, או בדברים שהם מדברי סופרים, ואפילו אל תיטוש תורת אמך, או כל מיני כל מה שקשור עם יהדות באופן כללי, היינו מחפשים את זה, לא היינו רוצים לעזוב את זה, בגלל שהשם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, והוא נתן לנו כל כך הרבה מאור פנים בתוך התורה, שמי שבאמת זוכה שהתורה מאירה לו את פניה, ככה אמר רבי נחמן, אז בכלל הוא יכול לצאת מהגוף מרוב כלות הנפש, מי שזוכה להרגיש את הטעם האמיתי של התורה, או את הטעם האמיתי של מצווה או משהו כזה, או של שבת או של חג. רק אנחנו ככה, יש לנו תרבות כזאת כקצף על פני המים, לתפוס מכל דבר קצת, לא להתעמק, אז אנחנו יכולים לזלזל, כי באמת כל מה שאנחנו פוגשים זה רק החיצוניות. בחיצוניות, זה הטבע של בן אדם שבחיצוניות הוא מזלזל. הוא פולקלור, מותר לזלזל. אם היינו נכנסים יותר לעומק, אז היינו, לא היינו יודעים מתי לגמור להגיד תודה רק על התורה שקיבלנו, בלי כל העניינים האחרים. בלי הבריאות והפרנסה והכל, רק על העניין הזה לבד לא היינו יכולים לגמור להגיד תודה. וממילא הבן אדם כבר לא, הוא לא ימשיך את ההערה איך הוא קורא לזה? לדברים אחרים. הוא לא רוצה, שפת אמת אף פעם לא כותב דברים רעים, דברים אחרים. ככה זה נקרא גם בזוהר, סיטרה אחרה, צד אחר. ולכן כפי תיקון המידות זוכר לקבל השפעת המקום, וזהו שהקדוש ברוך הוא מודד מידה במידה. עכשיו כאן מה הוא אומר בסוף? לפי תיקון המידות הוא זוכר לקבל יותר קדושה, כי הקדוש ברוך הוא לא שורה במקום פגום, למה להשרות עליו קדושה כדי שהקליפות ינקו ממנו? אז מילא מה שחייבים להשרות עליו בגלל המצוות שהוא עושה טוב, אבל לא מעבר לזה. הבן אדם שמתקן את מידותיו יכול לקבל קדושה, וכשהוא מקבל קדושה כל המנטליות שלו משתנה. זה לא מה שנקרא רוח הקודש, מה שאנשים קוראים רוח הקודש, אבל יש בחינה שאנחנו אומרים בתהילים, אל תשלחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. שם לא מדובר על רוח הקודש. אנחנו מתפללים ששם לא ייקח מאיתנו את רוח הקודש, אין לנו רוח הקודש. יש עניין אחר של רוח הקודש, זו רוח של קדושה. כמו שכל אחד מבין את העניין של רוח של גבורה, אי אפשר להסביר את זה, אבל גם לא צריך להסביר את זה. כמו שיש רוח גבורה, יש רוח קדושה. והרוח הקדושה הזאת מגיעה לאדם אחרי שהוא סוגר את הפתחים של היניקה של הקליפות, שהוא לא נותן להם, שאפשר לסמוך עליו, זאת אומרת, שמה שייכנס בו לא יצא החוצה, לא ילך. מה זה קורה? אם בן אדם תיאורטית, אם בן אדם היום מקבל רוח כזאת של קדושה, ואחר כך אם הרוח הזאת הוא יכעס, או שהוא ילך אחרי שרירות ליבו בדברים, בסדר, הלב מושך, אבל הוא מתאפק, אבל הוא לא מתאפק, הוא ילך לשם, אז הקליפות יקבלו מאדם כזה הרבה יותר כוח ממה שמקבלים מאדם רגיל.
אתם רוצים לשאול
כאן? מה?
יש איזה נקודה של יציבות שאנחנו
יכולים להתקבל,
או שזה כל
החיים
אתם
רוצים
לשאול?
כן, אבל יש, אצל משה כתוב, כי בכל ביתי נאמנו, יש תמיד בחינה כזאת שעד כמה שאפשר לסמוך עליך באופן כללי. אני אתן לך עוד דוגמה, דוגמה נורא פשוטה. בן אדם שעושה נגיד פעם בשבוע או פעם ביום, הוא עושה חשבון איך מתנהג, אז נגיד שאת יושבת ביום חמישי בערב ואת עושה חשבון לחבר עלייך השבוע, את לא תרשמי לעצמך הישג שלא באת עם מסכה ושדדת בנק, נכון? למה? בעצם למה לא? מה לא יכול? בעיה לי לגנוב אקדח ולכת לשדוד בנק, לא בעיה גדולה, יש קורסים, אפשר לעבור קורס, מה יש? וגם שלא זייפת חתימות, ושלא גנבת, ושלא שיקרת אנשים, אני יודע מה, מכאן ועד להודעה חדשה, וכל מיני... בקיצר, שאת לא חברה במאפיה, את לא תרשמי את זה לזכותך, נכון? וגם לא תרשמי לזכותך ששתית כוס מים שברך שהכל היה ריבור. מה כן תרשמי לזכותך? שברך בכוונה. אז את רואה שיש כאן שני דברים. יש עניינים שהם כאילו תעבור, הם חוץ החשבון. יש דברים שבהם יש תעליות ותירידות, ואני ככה ואני ככה, ואני מתחזק ואני יורד, ואני... נכון? עכשיו, יש איזשהו מינימום, שאצל כל אחד הגבול הזה שבין ה... כן, אף אחד כאן לא ייכנס למסעדה ביום כיפור בגלל שיריח לו החמוצים. שזה ימשוך אותו, יגרר אותו, נכון? אף אחד לא יעשה, אני בטוח. אז מה, את תגידי לא, אבל הבן אדם משתנה, לא, זה לא. אז זאת אומרת, יש מלמעלה, שמסתכלים על בן אדם באופן כללי, רואים שיש דברים שכבר אפשר לסמוך עליו, שיש סוג, יש רמה מסוימת של קדושה שאפשר לתת לו, כי מהדברים האלו כבר לא יורד. הוא לא מכה את אשתו, מחר הוא יתחיל להכות את אשתו, הוא לא יתחיל, הוא לא יכה את אשתו בשום מקום, הוא לא ילין יד על אף אחד. זה לא שייך, כן? יש אנשים שזה לא שייך. כל אחד, הלא שייך אצלו, מתחיל ברמה אחרת. אז בדיוק כמו שכל זה, בן אדם נורמלי לא מכה את אשתו, רוב האוכלוסייה לא תכה, אבל אותו דבר, זה יכול להיות מופרך, לא לדבר לשון הרע, בדיוק כמו לא להכות את האישה, בהחלט בן אדם יכול להגיע לזה, בלי להיות צדיק וקדוש כמו אני לא יודע מה, הוא פשוט יכול להוציא את זה מהאופק שלו, ועל זה יש לו בן אדם בחירה. ואחרי שפעם אחת, פעמיים, שלוש, הוא מתחשק לו והוא מוציא את זה החוצה, אז הוא מפרק את הזיקה שבין החשק לבין הפעולה, ואז פעם רביעית, חמישית, כשזה יעלה לו, אז כבר לא יש צורך, כבר לא יש חסר לו בכלל. כבר יהיה מתורגל, זה מגיע וזה חולף. כבר לא יפריע לו בכלל. זה אחד כזה, אפשר לסמוך עליו.
ואיפה
העמידות? המידות הן יותר גבוהות, במחשבה דיבור ומעשה יש לנו בחירה. המידות, יש לנו בחירה לעבוד עליהן לאט לאט, אבל אין לנו בחירה לשלוט בהן. אחד שהוא כעסן, הוא יכול לא לחשוב, הוא יכול, אני כועס, אני יכול לקחת ספר מרתק, אחרי רגע אני אשכח את הכעס שלי. אבל מה שכאן עשיתי, לא תיקנתי את הכעס, אני פשוט פיסחתי את דעתי, וזה מה שאני צריך לעשות באמת. במה? שייך, אבל לאט לאט, לא בבת אחת. שייך עכשיו להתחיל עם בן אדם שואל את עצמו כל מיני שאלות, יש כל מיני רמות של שאלות שבן אדם שואל, אם בן אדם שואל את עצמו מדי פעם, מה יוצא לך מזה? זו שאלה מאוד נמוכה, זו שאלה של כדאי מי, מה יוצא לי מזה? אבל אם זה בא מצד הקדושה, אז לפחות, נו, כתוב, בדברי חז"ל כתוב, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. כן, מה הוא הרוויח? כאב לב. מה שעובר בפיזיולוגיה של הגוף בשעת כעס זה בדיוק מה שעובר בזמן של מחלה חריפה, חום, דופק, ממש. אם ייגש חובש לבן אדם לא ידע שהוא כועס, יעשה לו בדיקה, בדיקה חום, דופק, לחץ דם, בדיקה קלאסית של חובש, הוא מיד נהיה שלח אותו לדוקטור. רק זה, לא עלתה לידו. שאלה שבן אדם שואל את עצמו. עכשיו, יש שאלות יותר גבוהות. אם בן אדם מכוון לתכלית שלשמה הוא נוצר, כמה פעמים בשבוע, נגיד, הוא חושב על זה לעומק, אז הוא שואל את עצמו, מה התכלית מכל זה? לא מה לי יוצא מזה, אבל מה יוצא בכלל מזה? שאלה יותר עמוקה, איזה נחת רוח יש להשם מזה. יש עוד שאלה. האם אתה באמת חושב שכל הסיטואציה הזאת היא באמת לרעתך? אני יודע שאני מכניס יד לאש, שזה שזה כואב לי, זה במפורש לטובתי. אוי ואבוי אם זה לא היה כואב. עכשיו, זה שאני נקלעתי לאיזה מצב ומשהו מכאיב לי, מישהו לא מבין אותי והוא חושד בי בדברים בדיוק הפוך ממה שאני עושה, וזה נורא מפוצץ אותי, האם זה באמת לרעתי? האם הקדוש ברוך הוא יזם סיטואציה שתהיה באמת לרעתי? יש דבר כזה בכלל? כמובן שכל זה צריך לעבור בן אדם שינוי בחשיבה שלו, לא בשעת הכעס. אז זה צריך לקחת זמן ולחשוב. כל העניין של תורת הבעל שם טוב, של השגחה פרטית וכל זה. שום דבר לא בא לרעתי, כמו שכאב או רעב. זה לא, רעב זה לא דבר, לא דבר סימפטי. צמא זה לא דבר סימפטי. בן אדם רעב, אז אני אגיד, אותם אני רעב. אתה רעב כדי להודיע לך שאתה צריך ללכת לאכול, אם לא, אתה תתעלף, אתה תמות, אתה לא תדע אפילו. אתה לא מתייחס לזה, מה? כאב גם אותו דבר. כאב מראה שאתה צריך לנוח, צריך להפסיק פעולה עם האיבר שכואב לך. שאולי אתה צריך לשנות את הרגילים שלך, אולי אולי אתה אוכל יותר מדי, אולי אתה אוכל פחות מדי, אולי אתה חשוף לקור יותר מדי, אולי אתה עובד קשה מדי, אולי אתה לא זז בכלל. תבדוק. משהו זה בא להגיד לך. זה תמיד בא לטובתך. זה כמו צלצול של טלפון. וגם עצם הצלצול לפעמים לא נעים. אבל מהצד השני יכול להיות הבן אדם שאני הכי הרבה אוהב אותו בעולם. אז אני מסתכל על הצלצול, אני יודע שעכשיו מישהו צריך אותי. כל דבר הוא כך. אז עכשיו האמת שכל דבר שמרגיז אותי יכול להיות כצלצול טלפון. השתמש בו כשעון מעורר. אחד אמר פעם, למה יהודי לובש תלית בתפילה? אני צריך לסדר לתלית שרוולים, שהיא תתלבש לו יפה ככה כמו איזה חליפה. הוא כל הזמן נופל וצריך להרים את זה וכל זה. מה זה טוב? לא יודע, כל פעם שזה נופל לפחות תיזכר בקדוש ברוך הוא. הוא הוציא אותך מהשגרה כדי שתזכור בו. יש דברים שמציעים אותנו מהשגרה, יש לכולם את אותו אופי, זה לא משנה אם זה משמח או שזה מרגיז, אז זה תמיד חותך לנו את חוט. בעצם ייתכן שמה שמרגיז אותנו בכאבים זה שאנחנו חייבים לחשוב עליהם כל הזמן, אנחנו לא יכולים לחשוב על מה שאנחנו רוצים. אז עד הרבה, אז יש מי שקרא פעם, אני אשאיר את זה פה, נכון, מאוחר כבר. יש, היה פעם איזה פילוסוף, הוא הופיע בעולם כפילוסוף רוסי, הוא היה ארמני. הוא היה, אמרו שהיה לו קשר עם היטלר, הוא היה נוצרי, גדלו אותו בתור כומר, הוא היה גודיד. הוא היה מאוד, היה אבי אבות התאומה. הבן של יולר צייטין כותב עליו כמה דברים שהוא קלט. על כל פנים, יש אצלו שיטה שבן אדם זוכר את עצמו כל הזמן. מי שמכיר, זכירת עצמו. הדרך הרביעית, זה סיפור ארוך. מי שמכיר, מי שלא מכיר, תבוא לברכה. מי שמכיר את זה, אז זה ממש, זה לעומת זה עשה אלוקים של מצוות ציצית. וראיתם אותו, זכרתם. בדיוק. עכשיו, יש לנו, אנחנו הרי חיים בעולם, וגם גברים לא רואים כל הזמן את הציצית, כי אנחנו לא חיים כמו שחיו פעם. שהבגד העליון היה מין, כמו שהולכים בדרום אמריקה, כזה ענק עם ארבע כנפות, וזה היה המעיל. אבל אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני דברים בשביל... אם בקליפה יש דבר כזה שבן אדם כל הזמן זוכר, ושם הוא צריך לזכור את עצמו כמובן, אבל הוא כל הזמן זוכר, ומתאמנים על זה, ועושים איזה, וואי, איזה עולם שלם יש שם. אז אם יש, ודאי שבקדושה מותר שזה יהיה, שבן אדם משהו יותר, לזכור את השם. יש בתניה, בפרק מבית, הוא כותב אמונה, אחד מהפירושים של האמונה, על מילה אמונה, זה כמו לאמן את הידיים. מה זה נקרא לאמן את הידיים? להתרגל, לתרגל. הוא אומר, אמונה זה כמו אומן המאמן ידיו. אז ככה בן אדם צריך לאמן את המחשבה שלו, שכל מה שהוא רואה, תמיד, זה הקדוש ברוך הוא. זה לבושים החיצוניים של המלך הקדוש ברוך הוא. טוב, במילים אחרות, אנחנו כל הזמן מתבוננים בגדולת השם, ואנחנו לא יודעים מזה. כי כל מה שאתה חושב, אתה חושב על השם. אף פעם לא חשבת על שום דבר אחר חוץ מעל השם. כי אין משהו שחוץ ממנו. רק מה, אתה לא זוכר שאתה חושב עליו. זה כל העניין. זה עניין של זיכרון, שעכשיו כל הכעסים והכאבים וכל זה הם עוזרים. אז יכול להיות שזה לא, זה יכול להיות רע, כי ככה בן אדם הוא חולם, הוא נרדם בשמירה.
גם התחושה של חסד כזאת,
אוקיי, כל דבר שמפריע, נכון, כל דבר שמפריע, לחטוא אסור, אבל אם בן אדם מתחרט על חטא, או שהוא נלחם כדי לא לחטוא, וכרגע לא נעים לו, הוא צריך להילחם, ולהילחם זה קשה, אבל הוא צריך לזכור שהמצב הזה, הסיטואציה הזאת שהיא קשה לו, דבר אחד הוא מרוויח, בינתיים הוא לא ישן. יש... היה רבי אהול מקרלין, ככה אומרים, אני לא יודע עד כמה זה נכון, לא שמעתי את זה אצל חסידי קרלין, ולא בדקתי. אומרים שהוא אמר, זה לא הוראה למעשה, בכלל לא. היה להם איזה קטע, בליל שבת, לא ללכת לישון לפני חצות הלילה. היה קטע כזה בקרלין, בדורות הראשונים היה. אז אמרו שרבי אהול מקרלין אמר, בלי שזה רבי אהול הגדול, בראשון, הוא אמר שבליל שבת ללכת לישון לפני חצות, מה פתאום? אין לך מה לעשות? תדבר דברים בתהילים עם גוי, העיקר שלא תלך לישון שבת, בליל שבת לפני חצות. עד כדי כך. עכשיו, אם אנחנו הופכים את האמרה הזאת למושג, אנחנו יכולים להבין הרבה דברים. זאת אומרת, בן אדם כשבא אליו היצר הרע, והוא צריך להתמודד איתו, הוא עכשיו מדבר דברים בתהילים עם גוי. כן? הוא נלחם עם גוי, יעקב נלחם עם עשיו. הכל יותר טוב מאשר לישון. אם עכשיו היצר הרע לא היה מגיע, היית פשוט ישן בשקט באיזשהו מקום, היית שוכח שיש אלוקים. עכשיו הוא הגיע, אתה נלחם בשירותו של הקדוש ברוך הוא, הוא משלח על התורה, לא נעים לך, נכון? מלחמה זה לא דבר נעים, אבל תשמח לפחות שאתה לא ישן. יש מבחינה כזאת. זה לא, הוא לא בתוך הקדושה, הוא בשולי הקדושה, הוא בשולי הקדושה, הוא בשולי הקדושה, הוא לא בתוך הקדושה, הוא כזה, הוא מצוות אנשים מלומדה. מצוות אנשים מלומדה זה חלום, וכמו שבן אדם ישן וחולם שהוא הולך ומדבר ועושה עסקים, ואחר כך הוא מתעורר, הוא רואה שהכל היה חלום. אבל כשהוא מתעורר זה חלום על 20 שנה, צריך לעשות מסדר נוסף, זה לא נעים לו. עכשיו זה הזמן להתעורר, כל דבר שמפריע, כל מצב מביך, אפשר להפוך אותו לדבר מעורר. וזה בעצם הטוב שיש זה הטוב שיש בחיים, הטוב האמיתי שיש בחיים, זה לא שיושבים ומחכים שיבואו מהתקרה, יפלו סוכריות. רק לדעת לשלוט במצב שמכל דבר להוציא את הטוב. וזה הנקודה הכי טובה, זה שמחה אמיתית, בן אדם שיודע את הסוד הזה, אני הכרתי יהודים שתמיד היו שמחים ולא היה להם מזון סעודה אחת. היה אצלנו יהודי פרור מוכל דבורקים, שמעת פעם את השם הזה? היה מ... האמא שלי הייתה נותנת לו כסף לנסוע לכותל, זה היה בזמן הבריטי. לא היה לו כסף לנסוע, אנחנו גרנו בבני ברק, כסף להגיע לכותל לא היה לו. לנסוע את הלעלות על... לעלות על אוטובוס לנסוע לתל אביב, לקחת אוטובוס לירושלים ולהגיע ולקחת עוד אוטובוס, לא היה לו כסף. והיה יהודי שהקומוניסטים לקחו ממנו ברוסיה הון עתק, היה עשיר גדול שם. לקחו ממנו את הכל, והבנים שלו היו בסיביר, הוא לא ידע מהם. אחר כך חזרו אליי, אני לא יודע. הוא היה אלמן, והוא היה ממש, לא היה לו כסף לקנות אוכל. ממחטה לא הייתה לו, אז היה מקבל. ממש, הוא היה בתל אביב, היה לו איזה בית שהיה אוכל, היה מגיע לבני ברק, היה לו איזה בית שהיה, אבל זה הבית שלנו, אני בקושי זוכר אותו. אני זוכר זקן לבן, כי היה לוקח אותי על הידיים, הייתי מסתכל ככה, הייתי אומר מאחורי זקן לבן. תראו לי תמונה שלו, תראו לי תמונה שלו, אז לא הכרתי, לא הכרתי. היה יהודי מאוד. עכשיו היהודי הזה היה שמח, היה שמח ועדיז משהו, לא היה שייך, היה קצצה של שמחה. הוא היה במצב אובייקטיבי שהיה צריך לשבת לבכות, בן אדם שאיבד את הכל, הכל, ובבת אחת. ולא הרבה זמן אחרי זה הוא עלה לארץ. וככה, הוא היה דבוק בהשם, הוא היה יהודי חסידי אמיתי כזה. אז השמחה הכי גדולה זה שאפשר לשמוח בכל מצב ש... שאנחנו לא לכודים ב... שאנחנו לא מנגנים לפי החליל של, של המקרים שקורים לנו, או כשזה בא מבפנים. ואז אפשר לראות בכל דבר, בכל דבר שקדוש ברוך הוא מתכוון לתורתנו. טוב, נלך.